בסימנה טבע סדר מועד. סדר מועד מדבר בעיקר על עניינים שבלוח השנה העברי. מסכת שבת. מסכת שבת מדברת בעיקר על איסורי המלאכה שבשבת, מה שנקרא למתת אבות מלאכה. אבל היא גם מדברת בתחילתה על הרבה נושאים נוספים. פרק ראשון, משנה א', יציאות השבת. אז נקדים שהפרק הראשון ידבר בעיקר על דברים של ערב שבת, מה מותר ומה אסור לעשות בערב שבת. אבל היא מתחילה במשנה שמדברת על ענייני הוצאה. הוצאה זה אחד מלמתת מלאכות, האחרון שברשימה, שאסור להוציא מרשות הרבים לרשות היחיד, או מרשות היחיד לרשות הרבים, זה מדאורייתא. יש מסבירים שהמשנה הזאת קשורה למה שכתוב במשנה ג', לא יצא החייט במחתו סמוך לחשיכה, שמה ישכח ויצא. משנה א', יציאות השבת, שתיים שהן ארבע בפנים ושתיים שהן ארבע בחוץ. כלומר, יש שתי יציאות עיקריות לבפנים, לעומד בפנים, שתי הוצאות, איסורי הוצאה עיקריות לעומד בחוץ. אצל כל אחד, השתיים מתפרטים לארבע. כלומר, בסך הכל ארבע לעומד בפנים וארבע לעומד בחוץ. שניים לכל אחד מדאורייתא, והשלוש והארבע, השלישי והרביעי מדרבנן. כיצד? העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים. כן, באופן טבעי, בעל הבית עומד בפנים, והעני בא לבקש נדבה. פשט העני ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית, או שנטל מתוכה והוציא, העני חייב ובעל הבית פטור. אז הנה, למדנו כרגע את השתיים לעומד בחוץ, שתיים מדאורייתא. או שאני פושט ידו פנימה ונותן לתוך ידו של בעל הבית, או שהוא נוטל מתוך ידו של בעל הבית ומוציא. בשביל לעבור איסור הוצאה, צריך לעשות שלושה שלבים. עקירה, העברה והנחה. וכאן, אני פשט את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית. כלומר, הוא עקר מאצלו, העביר פנימה ונתן לתוך ידו של בעל הבית. זה עקירה, העברה והנחה. או הפוך, או שנטל מתוכה והוציא, הוא הושיט את ידו פנימה, וזה חידוש, כלומר, למרות שהוא עומד בחוץ, הוא מכניס את ידו לתוך רשות היחיד, נוטל מתוך ידו של בעל הבית, כן, עוקר, מעביר ומניח אצלו. העני חייב ובעל הבית פטור. עכשיו, אותו מקרה, רק הפוך, זה יהיה השניים לעומד בפנים. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של העני. אז הוא עוקר מאצלו ונותן לתוך ידו של העני, אולי נותן שם נדבה. או שנטל מתוכה והכניס, הוא נוטל מתוך ידו של העני, אולי את הסל שלו, ומכניס כדי למלא אותו. בעל הבית חייב והעני פטור. עכשיו אנחנו נעבור לדבר על השניים שהם מדרבנן. לכל אחד יש עוד שניים שזה איסור דרבנן. נגיד מראש, מדובר שהוא עשה רק חלק משלושת החלקים האלה של עקירה, העברה והנחה. פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה. כלומר, העני עקר, העביר, אבל מי... אבל הוא לא הניח את זה ברשות היחיד, אלא בעל הבית נטל מתוכה. או שנתן לתוכה והוציא. העני מושיט את ידו הריקה פנימה, בעל הבית עושה עקירה, עושה הנחה בתוך ידו של העני, אבל זה עדיין ברשות היחיד, לכן זה לא נקרא הנחה ברשות אחרת, ואז העני מעביר את זה לרשות הרבים ומניח את זה שם. אז כל אחד מהם עשה חצי מלאכה, ולכן שניהם פטורים. ואותו דבר גם הפוך, פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה, אז בעל הבית עשה רק עקירה ולא עשה הנחה, או שנתן לתוכה והכניס, אז בעל הבית עשה העברה והנחה ולא עשה עקירה. שניהם פטורים. אז יש לנו כאן בעצם שניים מדאורייתא ושניים מדרבנן לכל אחד מהמשתתפים. כשכתוב שניהם פטורים, הכוונה פטורים אבל אסורים. אסור לעשות חצי מלאכה. משנה ב', המשנה שלנו, כהקדמה למשנה ג' שתדבר על ערב שבת, מדברת על דברים שאסור לעשות בכל יום. לא יישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל. סמוך למנחה, הכוונה אפילו סמוך למנחה גדולה. לא יישב שם אדם עד שיתפלל תפילת מנחה. למה? שמה תתעכב התספורת, למשל יישברו המספריים, או שתהיה הפסקת חשמל ולא יוכל להשתמש במכונה, ואז ימצא את עצמו מפסיד תפילת מנחה, הרי הוא לא יצא ככה להתפלל מנחה. לא ייכנס אדם למרחץ ולא לבורסקי ולא לאכול ולא לדין, ואם התחילו אין מפסיקים. כלומר, כיוצא בו, באותו עניין, אסור להיכנס למרחץ סמוך למנחה, וזה בגלל שהמרחצאות שם היה נטייה להתעלף שם מרוב חום, ולא לבורסקי. בורסקי זה מלאכת עיבוד האורות, שיש שלב שבו אם מפסיקים בו יש הפסד גדול. כדי שלא יגיע לשלב הזה, עדיף שלא יתחיל לפני שהוא מתפלל. ולא לאכול, סעודה, ולא לדין, כוונה לדון דין, כי יכול להיות שהדין יתארך. ואם התחילו, אין מפסיקים. אין מפסיקים הכוונה, לא צריך להפסיק מיד, אלא צריך להפסיק בזמן שיש מספיק זמן להתפלל. מפסיקים לקרות קריאת שמה, ואין מפסיקים לתפילה. עכשיו, בוודאי שהמשפט הזה לא מדבר על אותם אנשים שאמרנו שלא ייכנסו, כן, עד התפילה, עד שהתפללו. אז מסבירים שזה מדבר על תלמידי חכמים שתורתם אומנותם, הם מפסיקים את לימוד התורה כדי לקרוא קריאת שמה שהיא מדאורייתא, אבל לא מפסיקים לתפילה כי היא מדרבנן. משנה ג', עכשיו אנחנו עוברים לדבר סוף סוף על משהו שמדבר על ערב שבת. לא יצא החיית במחתו סמוך לחשיכה, שמה ישכח ויצא. כלומר, הוא סיים את העבודה, הוא חוזר הביתה, הוא שם את מחתו, כן, מחזיק את מחתו, והוא יוצא סמוך לחשיכה, לא יעשה את זה. למה? כי הוא עלול להשאיר את מחתו בידו או בכיסו, ולצאת ככה גם אחרי שתחשך. שמה ישכח וכבר תחשך, ואז ימשיך לצאת עם מחתו. וזה כבר טלטול מרשות לרשות. ולא עליו לר בקולמוסו, אותו עניין. זה דברים שהם רגילים שהם אצלם, הם לא שמים לב אליהם, ולכן לא יצא אפילו סמוך לחשיכה, שמה ישכח ויצא אחרי חשיכה. ולא יפלה את כליו ולא יקרא לאור הנר. הנרות שלהם היו נרות שמן, שכאשר השמן לא מגיע טוב אל הלהבה, אז מתים את הנר כדי להיטיב את בעירה, זה איסור מבעיר, ולכן לא יפלט את כלה ולא יקרא, כוונה לחפש שם קינים, זה יפלט את כלה ולא יקרא, לאור הנר, כי הוא עלול להטות את הנר. אז אנחנו רואים שהתורה, החזל כאן גזרו במשנה הזאת גזרות, לא לעשות דברים שמותרים, שמה יבוא לידי איסורי דאורייתא. באמת אמרו, החזן רואה איכן התינוקות קוראים, אבל הוא לא יקרא. כלומר, באמת ההלכה המקובלת, הידועה היא שהחזן, כן, זה שמדריך בקריאת התורה, הוא רואה איכן התינוקות קוראים, הם קוראים והוא מסתכל, אבל הוא לא יקרא. כלומר, הוא לא ינסה לדקדק במילים, אלא רק לראות איפה הם קוראים. למה? הם לא יטו את הנר כי הם יראים מהחזן, והחזן לא יקרא כדי שלא יטה את הנר. כיוצא בו, לא יוכל עזב עם עזבה מפני הרגל עבירה. הכיוצא בו הזה מדבר על זה שחכמים הרחיקו הרבה פעמים, אפילו הרחקות גדולות, כדי שאדם לא יגיע לעבירה חמורה. למשל, לא יתירו לזב וזבה לאכול יחד, למרות ששניהם טמאים ושניהם חולים, כי זב, הזיבה מראה על חולי של הגוף, וגם הזבה, ושניהם חולים, אז שניהם בכל מקרה כנראה לא מעוניינים ביחסים, ועדיין מפני הרגל עבירה, הדבר שיכול להביא לידי עבירה, לא יתירו להם לאכול ביחד. משנה ד' ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גוריון כשעלו לבקרו. אלו, הכוונה על לא יפלה את כלה ולא יקרא לאור הנר. זה שגזרו לא לעשות את זה לאור הנר, זה מן ההלכות שאמרו בעליית חניה בן חזקיה בן גוריון כשעלו לבקרו. אז חניה בן חזקיה בן גוריון היה מגדולי הדור, שמה בתקופת בית שמאי ובית הלל, והיו כנראה עולים לבקר אותו מפעם לפעם, תלמידי בית שמאי ובית הלל, ופעם אחת, כאשר עלו לשם, נמנו ורבו בית שמאי אל בית הלל, ו18 דברים גזרו בו ביום. כלומר, ראו בית שמאי שהם יותר מבית הלל, בית שמאי היו באופן כללי מצומצמים יותר מבית הלל, כי הם היו מלמדים רק לאנשים מסוימים שתוכם כברם, ובית הלל היו שונים לכל. ופעם אחת ראו שהם יותר מבית הלל, אז הם עשו איזשהו מחטף הלכתי, נמנו, כלומר מנו כמה יש מכל דעה, ורבו בית שמאי ובית הלל, וניצלו את זה כדי לגזור 18 גזרות, שבית שמאי רצו שזה יהיה הלכה, בית הלל לא הסכימו, גזרו את זה באותו יום. ושתיים מילה הלכות האלה, זה היה לא יפלה את כלה ולא יקרא לאור הנר. משנה ה', בית שמאי אומרים, אין שורים דיו וסממנים וקרשינים אלה כדי שישור מבעוד יום ובית הלל מתירים. זה כבר לא קשור לגזרות. לבית שמאי יש דעה ייחודית שאומרת שגם כליו של אדם צריכים לשבות. כמו שהוא ובהמתו ועבדו צריכים לשבות, ככה גם כליו. לכן, אין שורים דיו וסממנים וקרשינים, שזה, כן, דיו וסממנים זה לצבע, קרשינים זה מאכל בהמה, אלא כדי שישור מבעוד יום, מספיק זמן שהם יכולים לעשות בעצם את פעולתם, פעולת השריעה, ההתרקחות, מבעוד יום כבר, לפני השקיעה. למה? כי אם אתה עושה את זה אחרי השקיעה, אתה בעצם גורם לכלים שלך לעבוד בשבת. איזה עבודה? זה מלאכת לישה, ככה הם טוענים. בית הלל מתירים, כי הם לא סוברים שאדם מצווה על שביתת כליו. משנה וב, בית שמאי אומרים, אין נותנים אונים של פשטן לתוך התנור, אלא כדי שיהבילו מבעוד יום. אונים של פשטן זה אגודות של פשטן, והתנור מלבן אותם. אסור לעשות את זה, אלא אם כן הם יכולים להביל, נשון הבל והתחממות, כנראה שזאת פעולת הליבון, מבעוד יום. כי אחרת התנור שלך עושה מלאכה בשבת. ואותו דבר, ולא את הצמר ליורה, אלא כדי שיקלוט העין. היו שמים את הצמר בתוך יורה מלאה צבע, ומבשלים את זה זמן רב כדי שהצמר ייצבע, אלא כדי שיקלוט העין. אם העין, העין זה צבע, כן? כי עין הבדולח. אם העין נקלט, כן? הצבע נקלט, הצמר קלט את העין, מבעוד יום, אז זה בסדר, כי זה, כי כל המשך הפעולה כבר לא מהותית, וזה לא נחשב שכליך לא שובטים, ובית הלל מתירים. בית שמאי אומרים, אין פורסים מצודות חיה ועופות ודגים, אלא כדי שיצודו מבעוד יום, ובית הלל מתירים. אותו עניין, אסור שהמצודות שלך יעשו עבודה, את מלאכת הצידה בשבת, אלא אם כן, עכשיו יש כאן חידוש, אלא אם כן זה היה מספיק זמן שהם היו יכולים לצוד, סטטיסטית היו יכולים לצוד מבעוד יום. זה שהם צדו בפועל בשבת, זה כבר לא עניין שלך. אבל זה שהם יכולו לצוד מבעוד יום, זה אתה חייב לתת להם את האפשרות. ובית הלל מתירים בכל מקרה. משנה זין, בית שמאי אומרים, אין מוכרים לנוכרי, ואין טוענים עמו ואין מגביעים עליו, אלא כדי שיגיע למקום קרוב, וזה כבר לא קשור לשביטת כלים. אסור למכור לנוכרי איזשהו סחורה, ולא להטעין על גבו או על חמורו, ולא מגביעין עליו, זה עליו, כן, על גופו, סחורה, אלא כדי שיגיע למקום קרוב, כלומר שיש מספיק זמן שהוא יכול להגיע למקום קרוב, שאולי הוא גר שם, נגיד עיר קרובה, כפר קרוב, שכונה קרובה. למה? כי זה נראה, אם עשית את זה קרוב מאוד לשבת, זה נראה כאילו הוא עושה בשבילך עבודה, הוא סבל והוא עובד בשבילך, והוא עובד בשבילך בשבת, ואסור שהגוי יעשה מלאכה בשביל יהודי בשבת. כלומר, אסור שהיהודי יאמר לגוי לעשות מלאכה בשבילו בשבת, וזה נראה כאילו אמרת לו את זה. ובית הלל מתירים, כלומר, הם מתירים בתנאי שהוא יצא מביתך לפני כניסת שבת, אבל גם אם הוא לא יכול להגיע למקום קרוב. משנה ח', בית שמאי אומרים, אין נותנים אורות לעבדן ולא כלים לכובס נוכרי, אלא כדי שיעשו מבעוד יום. אז עבדן הוא מעבד האורות, לא נותנים את האורות לעבדן ולא כלים לכובס נוכרי, בגדים לכובס הנוכרי, אלא כדי שיעשו מבעוד יום, כלומר שהיה מספיק זמן שהיה אפשר לעבד את האורות ולכבס את הבגדים מבעוד יום. זה שהוא החליט לעשות את זה בשבת, זה כבר לא עניין שלך, אבל צריך שיהיה מספיק זמן כדי שלא יראה לאף אחד כאילו אתה ביקשת ממנו לעשות את זה בשבת. ובכולן, בית הלל מתירים עם השמש. כלומר, לפי בית הלל, ממשנה ה', שדיברנו על דיו סממינים וקרשנים, שביטת כלים, עד עכשיו, כל מה שבית הלל התירו זה עם השמש, הכוונה אפילו עם הרגע האחרון של השמש. אבל לפני השקיע, שיש עדיין שמש, מותר לעשות את כל הדברים הללו. משנה ת', אמר רבן שמעון בן גמליאל, נוהגים היו בית אבא שהיו נותנים כלי לבן לכובס נוכרי 3 ימים קודם לשבת. אז רבן שמעון בן גמליאל מעיד על אביו רבן גמליאל הזקן, שהם היו נוהגים חומרות כדעת בית שמאי. למשל, הם היו, כלומר, הם היו מקפידים שכשהם נותנים משימה לגוי, יהיה ברור שהוא יכול גם לבצע אותה לפני שבת. למשל, כלי לבן, בגדי לבן שלוקח הרבה עבודה להפוך אותם חזרה ללבנים, נותנים אותם 3 ימים לפני השבת, כי הם ידעו שזה הזמן שלוקח לחבס אותם היטב. ושווים אלו ואלו שטוענים קורות בית הבד ועיגולי הגת. אלו ואלו הכוונה בית שמאי ובית הלל, מסכימים בית שמאי שמותר לטעון קורות בית הבד ועיגולי הגת, וזה לא נחשב שכליו אינם שובטים. מה הכוונה? היו לוקחים את הסלים, אחרי שהיו מואחים את הזיתים, היו לוקחים סלים, ערימות של זיתים, גם עיגולי הגת של גפנים, אותו עניין, היו מניחים על זה קורות, כבדים מאוד, כדי לעזור לשמן וליין לצאת. למה בית הלל, למה בית שמאי מתירים את זה? כי הם אומרים שפעולת הדישה עצמה, הדישה, הוצאת הנוזל עצמו, נעשה כבר בערב שבת בתחינה. הערימות שעשית והמשקל שאתה שם מלמעלה, זה רק מזרז את יציאת הנוזל. אבל זה שהנוזל כבר נעקר מתוך הפרי, זה קרה כבר בערב שבת, לכן זה לא נחשב כלי שלך עושה מלאכה. משנה יוד, אין צולים בשר, בצל וביצה, אלא כדי שיצולו מבעוד יום. זה משהו שבית הלל מסכימים לבית שמאי. אסור לך לצלות משהו, למרות שלא מצווה על שביטת כליו, את הבשר, בצל וביצה צריך שיהיה מספיק זמן שיכול להיות, שיכול להיצלות מבעוד יום. וזה בגלל החשש שמא יחטא בגחלים. אם הוא יראה שהבשר בצל וביצה שלו לא ניצלו כמו שצריך עדיין, הוא עלול לבוא לחטות בגחלים, וזה כבר איסור של מבעיר ואיסור מבשל, ולזה בית הלל חוששים ורוצים שהבשר שלך יהיה צלוי כבר מבעוד יום. אין נותנים פת לתנור עם חשיכה, ולא חררה על גבי גחלים, אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום. זה אותו עניין. לא נותנים פת לתנור עם חשיכה. ממש סמוך לחשיכה. ולא חררה, לא מניחים אותה על גבי גחלים. חררה זה פת שאופים על גבי גחלים. אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום, צריך שיהיה מספיק זמן שהחלק החיצוני יקרום. כלומר, זה איזשהו בישול מינימלי שמסתבר שאם אדם מגיע ורואה שכבר קרמו פניה, למרות שאולי זה לא הבישול האידיאלי, הוא יכול, הוא עדיין אומר, בסדר, לא צריך לחטות בגחלים. רבי אליעזר אומר, כדי שיקרום התחתון שלה. התחתון, מסבירים שזה החלק הצמוד לתנור. היו מדביקים את הפת בתנור, היה חלק שצמוד לדופן וחלק שבאוויר החם. ונחלקו, האם רבי אליעזר מחמיר או מקל? כלומר, האם בעצם החלק שצמוד לתנור הוא זה שמתבשל ראשון, ורבי אליעזר מצריך שגם התחתון שלה, או ש... או הפוך, או שהחלק, מה שחכמים הצריכו, כן, יקרמו פניה, הכוונה אלה שדבוקים בתנור, ורבי אליעזר אומר, לא, מספיק החלק שפונה לחום, שהוא כנראה יותר מהר. משנה יהודה א', משלשלים את הפסח בתנור עם חשיכה. כלומר, עכשיו המשנה תדבר על דברים שמותר לעשות ערב שבת, למרות שהם לכאורה לא מסתדרים עם שאר הפרק, ויהיה לזה סיבה. משלשלים את הפסח בתנור עם חשיכה. אז ההלכה היא שאם ליל הסדר, תתוו בניסן חל בשבת, אז כמובן שצריך לסיים את צליית הפסח בערב שבת, ביו ד'. אבל כולם באים להקריב את הפסח, החל מחצות, ולא תמיד כולם מספיקים זמן רב לפני שקיעת החמה, אז מותר לשלשל את הפסח לתוך התנור אפילו עם חשיכה, למרות שממשיך ונצלה גם בשבת, כיוון שהכנסת את זה בערב שבת זה בסדר, ואין כאן חשש שיחטא בגחלים, כי חבורת הפסח היא חבורה שעוסקת במצווה, ואנחנו לא חוששים שהם יחטאו בגחלים. יזכירו זה לזה לא לחטות. ומאחיזים את האור במדורת בית המוקד, כלומר בית המוקד זה היה מקום שהכהנים היו מתחממים שם, ומאחיזים את האור במדורה אפילו רגע לפני שתחשך, ולא חושבים שאולי הכהנים יחטאו בגחלים, כי הם עוסקים בעניין מצווה, והם חבורה של אנשים זריזים וחכמים, הם לא יבואו לעשות את זה, יזכירו אחד לשני. ובגבולים, כדי שתאחוז האור ברובן, כלומר בבית המוקד, בית המקדש מותר, אבל בגבולים, בכל מקום אחר, רק אם זה מספיק זמן, מותר להכיז את האור במדורה, רק אם זה מספיק זמן שהאור תאחוז ברובם של העצים. רבי יהודה אומר, בפחמים כלשהו, אם מדובר על מדורת פחמים, אז אפילו אם זה אחז רק בכלשהו מהפחמים, גם בגבולין יהיה מותר עם חשיכה. למה? כי הפחמים הם כל כך נדלקים יפה, שלא חוששים שיהיה מצב שאדם יצטרך לבוא ולחטות בגחלים. עד כאן.